שלום וברכה קהל קדוש, היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק וקבוע בספר ירמיהו. אם זיכרוני אינו מטעני ולא שכחתי, נדמה לי שהגענו בפעם הקודמת לפרק זין. בפסוק כף גימל. המשך דברי הנביא על ההתמקדות היתרה של העם בענייני קורבנות. בעוד שמצד האמת צריך לעשות דברים אחרים, כי אם את הדבר הזה ציוויתי אותם, למור, שימעו בקולי. והייתי לכם אלוהים, ואתם תהיו לי לעם. והלכתם בכל הדרך אשר אצווה אתכם, למה ניתן לכם. אנחנו כאן שומעים את ההד של פרשת בחוקותיי. בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. כן, וכולי וכולי, והייתי לכם אלוהים ואתם תהיו לי לעם. ולא שמעו, ולא יטו את אוזנם, וילכו במועצות, בשרירות ליבם הרע, והיו לאחור ולא לפנים. למן היום אשר יצאו אבותיכם מארץ מצרים עד היום הזה, ואשלח עליכם את כל עבדי הנביאים, יום, השכם ושלוח. ולא שמעו אליי, ולא יטו את אוזנם, ויקשו את עורפם, הרעו מאבותם. ודיברתי עליהם את כל הדברים האלה, ודיברת עליהם את כל הדברים האלה, ולא ישמעו אליך. וקראת עליהם, ולא יענוך. ואמרת עליהם, זה הגוי אשר לא שמעו בכל השם אלוהיו, ולא לקחו מוסר, עבדה האמונה, ונחרטה מפיהם. מה זה האמונה פה? זה לא במובן המודרני של המילה, נאמונה פה במובן של נאמנות. הם כבר לא נאמנים לי. עכשיו, עולה פה שאלה רצינית. אם במשך קרוב לאלף שנה, הקדוש ברוך הוא שולח נביאים, וזה לא עובד, מה זה אומר? או שלאלוהים יש הרבה סבלנות, או שהנבואה זה לא הפטנט. זה מה שזה אומר, כלומר זה תעודת כישלון. אם אתה שואל, האם הנבואה הצליחה במשימותיה? תשובה, כישלון חרוץ. לא משנה, אבל עובדה, זה לא עובד. הרי השכם ושלוח, כל הזמן שלחתי לכם נביאים, לא שמעתם. אז אם זה לא עובד, אז אולי צריך למצוא דרך אחרת. כלומר, זה אומר שהנבואה לא עובדת.
לא עובדת לאותה
תקופה. אלף שנה. במשך אלף שנה הנבואה לא עובדת. כלומר, כל זמן שהייתה נבואה, היא לא עבדה. זה בכל זאת אומר דבר, זה אומר דורשני, נכון?
כשהיא לא הייתה,
היא לא עבדה. קשה לדעת, בגלל שכיוון שהיא לא הייתה, קשה לדעת.
מה? היא נזכה נבואה מתנכים וזכריה.
נו. וזהו. ודווקא מאז שפסקה הנבואה, עם ישראל פתאום התחיל להיות דוס. כן? אתה רואה שכל ימי הנבואה עבדו עבודה זרה, פסקה הנבואה אין עבודה זרה. עובדה היסטורית, מה אפשר לעשות? כן? על זה אמרו חכמים, חכם עדיף מנביא. מה זה עדיף? לא שהוא גדול, ברור שהנביא גדול מהחכם. אין, זה מעלה עצומה להיות נביא. אבל אם אתה רוצה אפקטיביות, יעילות, תביא חכם, זה הרבה יותר יעיל. חכם עדיף מנביא, הוא יצליח יותר. מסביר הרב קוק, מה ההבדל? החכם הוא יורד לפרטים. הוא לא רואה את הדברים בכללות, כמו הנביא, אבל הוא יורד לפרטים. אדם שיורד לפרטים הוא פרגמטי, הוא יודע בדיוק מה צריך לעשות כדי לחסום את הרע ולקדם את הטוב. ולכן החכמים לא עסקו בנאומים גדולים, אלא הם אמרו שצריך ליטול ידיים. ברגע ששמעת על הרבנים שאמרו לך ליטול ידיים, חסמת את היצר הרע. בעצם איפלת אותו טוטלית. בגלל שעכשיו הרבנים יעקבו אחרי כל צעד שלך במשך היום ובמשך כל החיים, לא יעזבו אותך לרגע פנוי, אתה תצטרך לזכור בבת אחת מיליון הלכות. ההלכות האלה יעשו אותך מדויק. ולכן אתה גם לא תפנה אל הרע. זאת אומרת שההלכה הדקדקנית של החכמים הצליחה לייצר אדם בינוני וטוב. בעוד שהנבואה הצליחה לייצר אנשים גדולים, אבל רעים. אז צריך לעשות סינתזה. הסינתזה זה לחבר את החוכמה עם הנבואה, כמו שזה היה אצל משה. משה היה אב בחוכמה, אב בנבואה. אז כאשר הנבואה והחוכמה יעשו סינתזה, אז נשמת משה תשוב להופיע בעולם. כן. נכון.
והיום גם הגויים לא באמת עושים
נכון.
את העבודה.
ולמה הפסיקו לעבוד עבודה זרה? אתה יודע למה? כי הפסיקה הנבואה.
גם הגויים זה...
כן, בוודאי. כי הרי הנבואה זה נוכחות השם בעולמו. ברגע שיש נוכחות אלוהית בעולם, כל העולם מרגיש את זה. ולכן כולם עובדים עבודה זרה. כי הם רואים את האלוהי בכל דבר. את העוצמה של האלוהות. בשמש, בירח, בכוכבים, בעצים ובאבנים. כן? אבל העולם שלנו הוא עולם שידלדל. שכינה הסתלקה, אין נבואה, אין עבודה זרה. הולך ביחד. קצת, זה שאריות, כלומר זה נוסטלגיה. כן, זה כמו שאומרת הגמרא, מעשה אבותיהם בידיהם. זה המשכיות תרבותית. הנצרות ודאי שהיא עבודה זרה, אבל זה עבודה זרה מסוג מיוחד. מה מיוחד בעבודה זרה של הנצרות? שזה עבודה זרה בשם היהדות. כלומר, הדבר היחיד שנשאר חי בעולם, אחרי סילוק השכינה, זה היהדות, ולכן מי שרוצה לעבוד עבודה זרה, עובד עבודה זרה לאלוהי ישראל. כן? זה החידוש. לכן זה יותר חזק מעבודה זרה רגילה, זה נקרא מינות. הגמרא אומרת, מינות משכה, היא מושכת את הנפש. מדוע? כשיהודי נמשך אל הנצרות, מה הוא פוגש שם? את עצמו. כן, מה אתה רוצה? במועצות? איזה פסוק? בבקשה, אדוני. פסוק כ"ד. וילכו במועצות בשרירות ליבם הרע. מועצות הכוונה, עצת ליבם. מה שליבם יעץ להם. פסוק כ"ט. גוזי נזרח והשליחי. וסעי על שפיים קינה. כי מאס השם ויתוש את דור עברתו. עם מי הוא מדבר? כאן הוא עבר באמת ללשון נקבה. כן, פה זה באמת נקבה. אז למי הוא פונה? אל מי? אל השכינה, אל כנסת ישראל. כן, כלומר, שמקבלת דמות של אישיות, פרסוניפיקציה, קוראים לזה. כן? כנסת ישראל, בת ציון, אליה הוא פונה ואומר, גוזי נזרח ואשליחי. מה זה נזרח?
כתר.
אז איך אפשר לגוז כתר?
כתר שבועות כזה, כתר פרחים.
יפה. קודם כל, או שזה כתר של שערות. גם זה יכול להיות. גוזי משון לגזוז. כן, כאות אבילות. מה היו עושים בני אדם בימי קדם לאות אבילות? היו גוזזים את שערם. כן? אז אומנם התורה אוסרת את זה, אבל המנהג היה קיים. גוזי נזרח, והשליחי. וסעי על שפיים קינה. כי מה עשה השם? ויתוש. את דור עברתו, מעניין, ביתו דור עברתו, הדור שמעורר את עברתו, רק זה קיצורי לשון של הנביאים. כן.
מה זה שפיים?
תשאל אותו. כי הרי הוא לא שאל, והוא נתן לי להמשיך את הפסוק. זה סימן שהוא יודע מה זה שפיים. מה זה שפיים? מה?
קשור למים.
בגלל שיש קיבוץ שפיים. שפיים זה שבילים של מראה. כן? שבילים, כלומר שבילים בתוך המראה. זאת אומרת, איפה שאנשים הולכים, כשאנשים הולכים לאיבוד, הם הולכים אל השפיים. בסדר? וסעי על שפיים קינה. כי מאס השם, ויתוש את דור עברתו. יש כאלה שמסבירים שזאת המשמעות של וילך שפי, שהוא הלך לבדו בשבילים. כי עשו בני יהודה הרע בעיניי נאום השם. שמו שיקוציהם בבית אשר נקרא שמי עליו לטמאו. איך הם הכניסו שם? קשה לומר שהכוונה שהכניסו שם עבודה זרה. אמנם זה היה בימי מנשה. אבל בימי ירמיהו, שזה כבר אחרי ימי מנשה, קשה להניח שהם עדיין עושים את זה. אבל אולי הם מביאים פסלונים או דברים כאלה, כלומר, כיוון שהם עובדים עבודה סינקרטית, אז גם בתוך המקדש אפשר למצוא יסודות אליליים. סינקרטיזם זה שיטה שמחברת בין שתי צורות פולחן. ובנו, מצוין, ובנו במות התופת אשר בגי בן הינום, לשרוף את ביניהם ואת בנותיהם באש. אשר לא ציוויתי ולא עלתה על ליבי. טוב, הפסוק הזה קשה מאוד להבנה. איפה זה גיא בן הינום? איפה שהסינמטק, נכון? ירושלים. מקום נמוך מאוד, כלומר רואים זה גיא מאוד מאוד עמוקה, ושם היו, בתופת היו שורפים. היו כאלה שורפים עצמות בעלי חיים או דברים כאלה, וגם היו שורפים את בניהם ואת בנותיהם באש. למה הם עשו את זה? אז אפשר להגיד, זה למולך, אבל פה, הוא אומר, אשר לא ציוויתי ולא עלתה על ליבי, אז כנראה שהם חשבו שזה טוב לעשות את זה לשם. כלומר, הנביא אומר לנו להפסיק לעבוד אלילים. בסדר, אז נעבוד את השם. איך? היינו שורפים ילדים למולך, עכשיו נשורף לשם. כן, כמו עקדת יצחק, אשר, לכן חז"ל אומרים, אשר לא ציוויתי, זה בנו של מלך אדום. ולא עלתה על ליבי, זו עקדת יצחק. מה? כי כנראה הם סברו שזה כן עלה על ליבו. כלומר, הם אמרו, הנה, אתה רואה? הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, עלה הוא שם לעולה. משמע שהקדוש ברוך הוא מעוניין בעולות.
לא, אבל זה משהו יותר עוצמתי. אני אומר, לא רק שלא ציוויתי, זה אפילו לא עלה
במחשבתי,
זה משהו יותר עוצמתי.
כן, אפשר להגיד, כן. ותפתח? נו, מה הבעיה?
לא ציוויתי, זה,
ולא תליתי, זה. יכול שיש גם דרשה כזאת על ותפתח. כן. הנה, אתה רואה? יש דרשה כזאת. כן. לכן, הנה ימים באים נאום השם. אבל תראה, בימי יפתח, זה היה אחד טיפש בעבר הירדן, שעושה את זה במקום הרחוק מכל הדרכה. פה זה, עולה, זה קורה בירושלים, זה משהו הרבה יותר חמור מהבחינה הזאת. לכן, הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמר עוד התופת וגי בן הינום, כי אם גי ההרגה יקברו בתופת מאין מקום. כלומר, המקום הזה יהיה המקום שבו יהרגו הרבה אנשים, כנראה בזמן המצור על ירושלים, על ידי נבוכדנצר. המקום הזה הוא יהיה מקום שבו יהרגו רבים. אגב, מה זה בן הינום? זה השם של הבן אדם, שעל שמו קרוי הגיא הזה. כן, זה הכל. אולי קשור לגיהינום, קשה לדעת. יש, הרי אצל אחינו הספרדים, המקום הרע, אחרי המוות נקרא גיהינם. אצל אחינו האשכנזים, גיהינום. יש את השאלה מי צודק. יש בסנסקריטית, השפה העתיקה של הברהמנים בהודו, הם קוראים למקום שבו נידונה הנפש אחרי המוות, הם אומרים גיהינם, כמו אחינו הספרדים. אבל יכול להיות שההטייה לגי הינום באה לאחינו האשכנזים בעקבות גי בן הינום. אז יכול להיות גם שהנביא גם משחק על המשמעות הכפולה של גי הינם וגי הינום. הפעם היה יהודי אחד שאמר לרב קוק שהמצב של הדור גרוע מאוד ויותר חמור ממה שהיה בימי בית ראשון שהביא לחורבן. הרב קוק לא אמר לו כלום, המשיך לדבר איתו בדברים אחרים, והם הגיעו קרוב לשער יפו, תוך כדי הליכה, והרב קוק אז הצביע על בריכת הסולטן, איפה שהיום הסינמטק, הוא אמר, אתה רואה פה במקום הזה, היו שורפים תינוקות. היום לא עושים את זה. בכל זאת, משהו התפתח. הוצאתי את כולם, והייתה, פסוק למד ג' והייתה נבלת העם הזה למאכל, לעוף השמיים ולבהמת הארץ, ואין מחריד. מאיפה הביטוי הזה? מפרשת כי תבוא, והייתה נבלתך, מאכל לעוף השמיים ולבהמת הארץ, ואין מחריד. כן, כלומר הוא שירמיהו, יש לו אוצר ספרותי פנוי לפניו, הוא לא צריך להמציא הרבה, והשבתי מערי יהודה, ומחוצות ירושלים, כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה, כי לחורבה תהיה הארץ. מה ההבדל בין ססון לשמחה? כההבדל שבין חתן לקלה. ססון זה הרגש שאדם חש לקראת הגשמת מאווייו. אני בדרך אל מה שרציתי, יש ססון. שמחה זה מה? סס אלי קרב, בדיוק. סס אנוכי על אמרתך, כמוצא שלל רב. הססון זה מה שבדרך. שמחה זה כאשר יש סיפוק. השגתי מה שרציתי. זה השמחה. אותו דבר, חתן הוא משול לססון. והוא כחתן יוצא מחופתו, יסיס כגיבור. יסיס, ססון, לרוץ אורח. הקלה היא השמחה. לכן יש פה השוואה. השבתי מערי יהודה ומחוצות ירושלים, כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה, כי לחורבה תהיה הארץ. זה פעם שנייה אגב שהוא משתמש בביטוי הזה, כן, ערי יהודה, חוצות ירושלים. כנראה שאלה היו מטבעות לשון מקובלות, שהיו משתמשים בהם, אולי אפילו כבר בברכה, מעין שבע ברכות שלנו היום. בעת ההיא נאום השם, יוציאו את עצמות מלכי יהודה, ואת עצמות שריו, ואת עצמות הכהנים, ואת עצמות הנביאים, ואת עצמות יושבי ירושלים, מקבריהם, ושתחום לשמש ולירח ולכל צבע השמיים אשר אהבום, ואשר עבדום, ואשר הלכו אחריהם, ואשר דרשום, ואשר השתחוו להם. ולא יאסף, לא יאספו, ולא יקברו, לדומן על פני האדמה יהיו. ונבחר מוות מחיים. אנשים יעדיפו למות לכל השארית הנשארים מן, מן המשפחה הרעה הזאת. משפחה כוונה האומה. בכל המקומות הנשארים אשר ידחתים שם נאום השם צבאות. דברים קשים. בעת ההיא כשיבוא האויב. זה קרה אגב די מהר. כלומר, תוך 20 שנה היה חורבן הבית. כן, זה חלק מהניצחון של האויב. הרי למה עשו את זה? גם כדי לשדוד קברים. הניחו שבתוך הקברים, במיוחד קברי מלאכים, יש אוצרות. כן, אז הוציאו את כל העצמות האלה. את קברי בית דוד אגב לא חיללו, את הקבר של דוד המלך עצמו לא שדדו. מי ששדד אותו היה הורדוס, מלך יהודה. יותר מאוחר, בימי בית שני, הוא פתח את קבר דוד והוציא את כל הזהב שהיה שם. יש הלכה שכלי תשמישו של מלך קוברים איתו. שורפים גם את הדברים שלו. זאת אומרת, כיוון שזה שייך למלך, זה אף אחד אחר לא יכול להשתמש. מצד הכבוד שאתה נותן לו. כן. אבל למשל, אצל הפרעונים לעומת זה, אז עשו שם את הכל כדי שהבן אדם ימשיך את החיים שלו, כאילו הוא עדיין חי בעולם הזה. אפילו את הערכת איפור שלו היו שמים איתו בפירמידה, כדי שיתאפר בקברו. ואמרת עליהם, הוא אפילו לא הבין את הבדיחה, אבל לא נורא. טוב, ואמרת עליהם, כה אמר השם, היפלו ולא יקומו, אם ישוב ולא ישוב. מדוע שובבה העם הזה, ירושלים, משובה ניצחת, החזיקו בתרמית מאנו לשוב. טוב, יש פה משחקי מילים בלי סוף, מסביב למילה שוב. שוב, שובב, להתיישב, כן? להתיישב ולחזור בתשובה. יש כל הביטויים האלה ביחד. הקשבתי, גם משחק קשב, זה מה שקרה בספרות קוראים לזה אליטרציה, שאתה משתמש בביטויים שהם דומים מבחינת הצליל שלהם. כן? למשל, טוב, לא משנה, יש בפרק שירה יש כמה דברים כאלה גם כן. כן, הקשבתי וישמע, לא כן ידברו, אין איש ניחם על רעתו. מה זה לא כן ידברו? מה זה כן? משון כנות. משון כנות. אין. לא כן, לא בצורה נכונה ידברו. אין איש ניחם על רעתו למור, מה עשיתי? כולו שב במרוצתם כסוס שוטף במלחמה. הפסוק הזה מביא אותו רמח"ל בספר מסילת ישרים בביאור מידת הזהירות. מה זה מידת הזהירות? ההתבוננות. שירמיהו היה מקונן על בני דורו שאין להם זמן לחשוב. כן, אחד הדברים שעושה יצר הרע זה שהוא מעסיק את האדם. כיוון שמעסיק את האדם, אין לו זמן להתבונן, לשאול את עצמו שאלות. אז גם פה, כיסוס שוטף במלחמה. הסוס הולך מהר. אין זמן, צריך להספיק. תעזוב אותי. תשמע, יש שיעור במוסר, תעזוב אותי, אין לי זמן. כן? אין כאלה. גם חסידה בשמיים ידעה מועדיה. ותור, וסיס ועגור, שמרו את עד בוענה. ועמי לא ידעו את משפט השם. כלומר, אפילו מצד הטבע ראינו שיש מה שנקרא נאמנות לכן. נכון? זה מה שקורה עם התור וסיס ועגור. שאמרו את עת בואנה. כן, זה נדידות הציפורים. זה אחת התופעות המופלאות שיש בעולם. דבר מאוד מעניין הוא שכמעט כל תנודת הציפורים בעולם עוברת דרך השבר הסורי האפריקאי, דרך בקעת יריחו. כן, כלומר זה הנתיב המרכזי של תנודת הציפורים בעולם. זה דבר מפתיע. כן. לא, זה לא קשור לזה בכלל. תסתכל על המפה, אתה תראה את המפה, איך שכל הנתיבים כולם מתנקזים דרך הדבר הזה, דרך בקעת יריחו. בחולה, שמה יש בחולה? נו. כן, אבל למה שיעברו דווקא דרך השבר הסורי אפריקאי? צריכה להיות איזושהי סיבה. כן. עכשיו, כן, זה ככה עושה, גם החסידה, גם התור, גם הסיס והעגור. איכה תאמרו, אגב, מה זה סיס?
ציפור.
יש ציפור שקוראים לה סיס, כן. טוב. אבל אני שמתי לב, שאתה יודע, אבל יש פה כמה שהקשיבו ולא שאלו מה זה. שמת לב? אז זה לא עוזר, כל הניסיונות הפדגוגיים שלי לא עוזרים כלום, אולי אני מורה גרוע. יכול להיות. סביר. טוב. איכה תאמרו חכמים אנחנו ותורת השם איתנו? אכן הנה לשקר עשה. את שקר סופרים. הובישו חכמים, חתו וילחדו. הנה בדבר השם מעשו. וחוכמת מה להם. לכן אתן את נשיהם לאחרים, שדותיהם ליורשים, כי מקטון ועד גדול, כולו בוצע בצע, מן אבי ועד כהן, כולו עושה שקר, וירפו את שבר בת עמי על נקלה, למור, שלום, שלום, ואין שלום. הובישו, כי תועבה עשו, גם בוש לא יבושו, ויקלם לא ידעו. לכן יפלו בנופלים בעת פקודתם, יקשלו, אמר השם. טוב, ביטויים זה שוב, הנבואות החורבן תמיד הן קשות בסוף, כן. הכהנים, האם זה כהני בית המקדש או כהני עבודה זרה? מה זה משנה? מן הסתם, גם וגם. אבל סביר שזה כהני השם. כן. הרי ראינו בתחילת, בפרק ב', הכהנים לא אמרו איה השם, ותופסי התורה לא ידעוני, והשרים פשעו בי, והנביאים ניבאו בבעל, ואל אשר לא יועילו הלכו. כן, מה? חוכמת מה? חוכמה של כלום. מה? מה החוכמה הזאת?
חוכמת מה?
זה לשון שירית. כן, מכל הצון הזה אשר אנוכי שומע. כן. כן, שם יש גם משחק מילים, אבל יש הרבה פעמים, כן. חנה, למה תבכי ולמה לא תאכלי, ולמה ירע לבבך. כן, זה לשון שירה שם. כן. נכון? טוב. כאן יש, מה שאנחנו עומדים לקרוא, זה ההפטרה של תשעה באב. הסוף אסיפם, נאום השם. ושון, לגמור אותה. אין ענבים בגפן, ואין תאנים בתאנה. והעלה נבל, ויתן להם יעברום. הרב צבי יהודה קוק, כשהיה קורא את ההפטרה הזאת, היה בוכה משמחה ואומר, היום יש ענבים בגפן ויש תאנים בתאנה. צריך, כשקוראים דברים כאלה, צריך לדעת מה עברנו. היה מצב שכל הארץ הייתה חריבה, ועכשיו, ברוך השם, היא פורחת. עד כאן להיום.